כתוב בפרשת ויחי שיעקב אבינו מבקש מיוסף שלא ישאיר אותו במצרים אחרי הסתלקותו, אלא שיקבור אותו בארץ ישראל במערת המכפלה. ושם בסיום הבקשה הזו הוא אומר לו כזה פסוק: ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך. הוא אומר, אני נותן לך את העיר שכם, שזה אחד על אחיך, משהו נוסף למה שכל האחים שלך יקבלו. ומה המקור שיעקב קיבל את שכם? אז הפסוק אומר שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. פשט הדברים שאני נלחמתי בחרב ובקשת עם האמורי ולקחתי ממנו את העיר שכם. אומר התרגום על המילה בחרבי ובקשתי, שמה הכוונה? בצלותי ובבאותי, היינו בתפילתי ובבקשתי. עד כאן זה הפסוק עם פירוש אונקלוס על הפסוק. יש לדקדק הרבה, יש כאן כמה דברים שצריך לדייק ולהבין, והוא מביא חלק מהדברים שצריך לציין ולהבין. מהו לשון שכם אחד? מה המיוחד בביטוי שכם אחד? למה הוא לא אומר חלק אחד? צריך להגיד שכם, ואז להסביר ששכם זה חלק, שגיד מלכתחילה חלק. למה הוא מתבטא בלשון שצריך להסביר מה הכוונה? וגם שאלה נוספת, מהו אשר לקחתי? מה הכוונה שיעקב אבינו אומר שהוא לקח? זאת אומרת, הוא נלחם מיד האמורי, ולא לא מצינו שנלחם יעקב מלחמות. לא מצאנו שיעקב אבינו היה לו איזה שם, לא מסופר שיעקב אבינו היה לו מלחמות, ואז הוא הגיע כתוצאה מהמלחמות להשיג את שכם. לא מסופר בתורת העניין הזה. אז מה הכוונה אשר לקחתי שכתוב כאן? דיוק בעניין נוסף, אחר מכן נחזור לדבר על העניין הזה. כאן במאמר אנחנו הרי רואים, זה בעצם בלשון של יעקב, שרואים שיש מעלה אצל יוסף על האחים שלו. אני נתתי לך שכם אחד על אחיך, בעצם מובן מזה שיש ליוסף מעלה שאין לאחים שלו. וזה בעצם נקודת הדברים שצריך להבין כאן, מה מעלתו של יוסף על האחים. אחרי שנבין את מעלת יוסף על האחים, נוכל לחזור לפסוק ולראות מה מרומז כאן. כדי להבין את מעלת יוסף על האחים, אז הוא אומר, בוא נתחיל את זה ממקום אחר, מפסוקים אחרים, ואז נבין את המשמעות הפנימית שלהם, נחזור חזרה לכאן. כתיב, כתוב בתהילים, ביחס לאחים של יוסף, כל השבטים, ששם עלו שבטים, שבטי יודקי, להודות לשם הוויה. מה אנחנו רואים בפסוק הזה? שהשבטים עלו. יש להם עלייה, עלו שבטים, להודות לשם השם. מצאנו את הסגנון של עלייה על השבטים. יש להבין מהו לשון עלו, לאן הם עלו, מה המשמעות של העלייה. והנה ביוסף מצאנו לשון הפוכה, אמנם במקום אחר, אבל מבחינה פנימית ודאי יש קשר. מה כתוב אצל יוסף? ביוסף ציב, יוסף הורד מצרימה. אז על האחים כתוב ששם עלו. אצל יוסף כתוב, הורד, והורד מצרימה. אז צריך להבין מה המשמעות, למה אצל האחים זה נקרא עלייה, ואצל יוסף זה נקרא ירידה. אך העניין הוא על דרך משל. הביא דוגמה מעניין שזה אצל בני אדם, ומזה נבין בנמשל. כשקוראים לאיש נדיב לב, יש אדם שמכירים אותו כולם שהוא נדיב לב, אדם טוב לב. ואז פונים לאדם הזה ואומרים לו, נדיב וחסדן, שפכים אותו במעלות שלו, אומרים עליו, אתה הרי איש נדיב, אתה הרי איש חסדן. למה אומרים לו את זה? בכדי לעורר מידת הנדבנות שבליבו. כיוון שאנחנו יודעים שהוא נדיב לב, רק כרגע הוא לא פעיל, אנחנו רוצים לעורר אצלו את הנדיבות, אז אנחנו משבחים אותו ואומרים לו, אתה הרי נדיב לב. הנה, אין בזה התחדשות אמיתי. כשהוא יהיה נדיב אחרי ששיבחנו אותו, לא ימצאנו תכונה חדשה בבן אדם. כי אם, מה בעצם הפעולה שעשינו? שהוציאו מן האלם שבליבו לגילוי. זה פשוט לפני כן היה הנדיבות אצלו בצורה נסתרת, ועכשיו אנחנו גילינו אותה החוצה. והרי היכולת לגלות אצל בן אדם את הנדיבות שלו, הנסתרת וקיימת, והרי גם כשהוא בכעס ורוגז, יכולים לעורר מידת החסד והרחמים שיש בלם בלבבו. גם כשהבן אדם נמצא בכעס ורוגז, כרגע הוא כועס, כרגע הוא רוגז, אבל מכיוון שבמהות מדובר באיש נדיב לב, אז גם בזמן שהוא כועס, אפשר עם ההכנה המתאימה לעורר את הלם שיש בלבבו, לעורר את המידת החסד והרחמים. ואף על פי היכולת שלנו לעורר את מידת החסד אצלו, זה אף על פי שהכעס הוא על מבקש החסד. לא פירוש שהוא כועס על מישהו אחד, ובא מישהו אחר ורוצה ממנו כחסד, ואז הוא מצליח לעורר. אפילו אותו בן אדם עצמו, שהוא האדם שעליו פלוני כועס, אם אותו פלוני ידע איך לעורר אצלו את הנדיבות הפנימית שבו, הוא יתהפך לגמרי, מכל מקום. כשיקראו בהכנעה שהוא רחמן וחסדן, כשאותו אחד יפנה אליו בצורה כזו של הכנעה אמיתית וידגיש את הרחמנות שלו ואת החסד שלו, ייפול הכעס. אז הבן אדם יפסיק לחוס ויתעורר ברחמים עליו. והטעם הוא, מה הסיבה שכשפונים לאדם כזה ואומרים לו בהכנעה שאתה נדיב וחסדן, למה הוא מתעורר בחסד? לפי שאם לא היה גילוי החסד בלם בתחילה בלבבו, באמת אם בתוך תוכו לא היה שום פוטנציאל כזה לחסד, ובכלל לא היה איש כזה, לא היה מועל את הקריאה וההתעוררות. לא היית יכול מהיום ועד מחר להגיד לו שאתה איש חסדן, לא היה יוצר כלום. אתה לא יכול להוציא מים מהאבן אם אין באבן מים. ובפרט אם כשהוא בהיפוכו, בכעס ורוגז, אם אין לו בתוך תוכו את החסד, ועכשיו הוא עוד כועס, ודאי שלא יעזור אם תדבר אליו ותגיד לו, אתה איש חסדן. אבל למה במקרה שתיארנו, במשל שתיארנו, הוא כן מעורר אצלו את מידת החסד? אך להיות, כי בלבבו יש בהלם כוח, טבע, רחמנות וחסדים. גם כשלא יבקשו. מדובר הרי בבן אדם שבלי קשר כן ביקשתי ממנו, או לא ביקשתי ממנו, יש לו בלבבו מידת החסד. עכשיו מה הבעיה? שמידת החסד הזו נמצאת אצלו בהלם. לא רק שהיא בהלם, יש לו בגילוי מידה הופכית. אבל לכך, מכיוון שבהלם זה קיים אצלו, על ידי הבקשה וההתעוררות שיעוררו אותו, יעוררו את הלם הכוח לבוא לידי גילוי בלב. אם אנחנו נעורר אצלו את החסד, נצליח להוציא את זה החוצה. עד שיהפוך גם הכעס, אפילו שהוא היה כועס עד לפני דקה, אז הכעס הזה יתהפך והוא יהיה נדיב לב ודי למבין. זה המשל שקיים אצל בני אדם. והמשל הזה הוא רוצה להבין איך הדברים האלה קיימים כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא. כמו כן יובן על דרך דוגמה במידות עליונות. המידות של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הרי יש לו מידת החסד, מידת הרחמים, יש לו גם את המידות הללו. ואנחנו רוצים לעורר אצלו. לפעמים גם זה כתוב. אנחנו רוצים לעורר אצלו שיגלה חסד וכו'. שכולם בשם יקראו. לכל המידות יש להם שמות. כל מידה קוראים לה בשם, גם כפשוטו יש לה שם חסד, גבורה, תפארת וכדומה, ויש לה גם שם, אחד מהשמות הקדושים, שמכוונים כל שם לשם כל בחסד וכן הלאה. כמו שכתוב, עכשיו מה צריך היהודי לעשות כדי להמשיך את עמידת החסד של הבורא? אז הפסוק אומר להודות לשם הוויה. המילה להודות לשם הוויה זה על דרך משל, כמו שאמרנו קודם, שפונים לאיש החסד, שהחסד אצלו בהלם, ומדברים אליו בהכנעה ואומרים לו, אתה הרי איש חסד, אתה הרי איש טוב, ואנחנו פועלים על ידי זה לגלות את החסד שלו. אותו דבר יהודי כלפי הקדוש ברוך הוא.
משבחים,
לפני הבקשות, נכון. פירוש, כי עצמות אור אינסוף ברוך הוא, כי עצמות אור האלוקי, לאו מכל אילן מידותי וכלל. הוא מופשט ולמעלה מכל תואר ומכל גדר ומכל מידה. מה שייך בכלל שתדבר עליו, תעשה חסד, תעשה גבורה, תפארת, רחמים, בכלל הוא למעלה מכל הגדרה בתואר. והוא גם כן למעלה משם הוויה, אפילו שם הוויה שזה שם העצם, ששם יותר גבוה מכל השמות, עצמות אור אינסוף גם למעלה מזה. אז מה פתאום הוא מצמצם את עצמו וממשיך גילוי של חסד או רחמים וכדומה, רק על ידי בחינת העלאת מי נוקבין. העלאת מי נוקבין זאת אומרת שהנבראים מעלים בקשה ומבקשים ממנו, אומרים לו אתה הרי כן, רחום וחנון, מעוררים אצלו, וקריאת שם מלמטה למעלה, אנחנו קוראים לו בשם מלמטה למעלה, באומרנו, ברוך אתה הוויה. אנחנו רוצים ברוך, כידוע, זה מלשון המשכה. מבקשים ממנו, תמשיך את עצמך אלינו. וכדומה בכל ההודעות ושבחים, כל השבחים שמשבחים אותו, שהוא יתברך רחמן וחסדן, אז ברגע שמשבחים אותו, מה קורה? בזאת נעשה התערות הדלילה, מזה כביכול נהיה התעוררות מלמעלה, להמשיך לנבראים אכן את אותה מידה שמבקשים. שיהיה אור מידת חסד האצילות. נמשך ומצטמצם בשם הוויה של חסד, להעיר בכלי החסד שיקרא חסיד. אז הקדוש ברוך הוא מצמצם את האור, שזה יעיר ויכנס בסדר ההשתלשלות, ואפשר לקרוא לו לקדוש ברוך הוא חסיד. למה אני יכול לכנות אותו חסיד? הרי אין לו שום תואר ושום כינוי, כי עכשיו הוא גילה את הכוח שלו במידת החסד. בגילוי האור בכלי, לחיות רוח שפלים, דבריאה יצירה עשייה. עולמות הנמוכים הם עולמות שפלים, והם מבקשים ממנו את ההמשכה הזו, והוא ממשיך. הוא בלתי הקריאה ועלת מן מלמטה. אם אבל היהודי לא יקרא, הוא לא יבקש, הוא לא יעלה מי נוקבין, זאת אומרת, הוא לא יעורר. הרי אין העולמות תופסים מקום כלל. למה שהבורא ישפיע על הנבראים משהו? הנבראים הם מים ואפס. הם לא תופסים מקום לגביו בכלל לתת ולהתייחס לכלום. לגבי עצמות האצילות. וכידוע שהוא מקביעי לשבט, הוא כל כך גבוה, ולכן משפילי לראות, כדי שהוא יראה וישפיע מה קורה פה למטה, זה משפילי, זה צמצום. אז למה שהוא יעשה את זה? ומצד עצמות האורות, אין שום שינוי כלל בין קודם שנברא העולם, לאחר שנברא העולם, ומילא העולם לא תופס מקום בכלל. כמו שכתוב, הפסוק אומר, אני הוויה לא שניתי, אז מה פתאום שהוא ימשיך את עצמו? צריך איזו התעוררות מיוחדת. והוא חוזר למשל של הבן אדם, כדי להעצים את החידוש. הוא אומר, אבל דרך משל, בוא נחזור למשל שהבאנו קודם, אפילו באדם, הרי האדם הוא לא אין סוף, אבל גם האדם שהוא איש חסד, אנחנו יודעים מראש שמדובר באיש חסד, הרי החסד הגנוז בעצם בלב האדם, אותו חסד שנמצא אצלו כרגע, הוא מאוד מאוד גנוז, עמוק בנפש, במיוחד כשהוא כועס, בכלל החסד נמצא באלם, שהוא אגבה למעלה מבחינת ההשפעה המועטת שמתעורר בלבבו על ידי הקריאה ובקשה. זה מאוד מאוד גבוה מלהשפיע כרגע לאדם שרוצה ממנו משהו, אבל על ידי קריאה ובקשה, אז אתה מושך שיתגלה. כל שכן שיובן למעלה, אחת כמה וכמה, אם אצל בן אדם שהחסד אצלו הוא לא אינסופי, הוא קיים, רק באלם, אם אתה לא תעורר, זה לא יתגלה, כל שכן למעלה שהאלם הוא מוחלט, כי הרי הוא למעלה מכל תואר, אז בוודאי שבלי לעורר, לא יימשך כלום. דשם האלם הוא בחינת ולאו מכל אילן מידתי וכלל. שם האלם הוא מוחלט, שאין שום קשר ושום שייכות לשום מידה. אז חייבים לעורר. עכשיו, אחרי הקדמה הזו, נחזור להבין את ההבדל בין יוסף לבין השבטים. מה שהוא יגיד כאן, נגיד בעל פה את הכיוון, ואז יהיה קל לקרוא, כשמעוררים אצל הבורא את המשכת החסד, ולאחר מכן מצליחים ונמשך החסד. אז התנועת ההתעוררות, והתחתון מעורר, איך קוראים לה התנועה הזו? עליה. עליה, הוא עולה לעליון, לחסדן, לבקש לעורר. מבחינת העליון, מבחינת הכוח האלוקי, מה קורה אחרי שמעוררים אותו? הוא יורד לנבראים. אז מה שאצל השבטים נקרא עלייה, אצל יוסף זה נקרא ירידה. כי יוסף נמצא בעליונים, וכלפיו כל המשכה הזה הורד. השבטים נמצאים בדרגה נמוכה יותר, ולכן מבחינתם כל דבר זה עלייה, זה הסיום של האות. וזהו, עכשיו נבין את ההבדל בין יוסף לשבטים. על השבטים כתוב ששם עלו שבטים להודות. מה הכוונה? פירוש, השבטים היו בחינת מרכבה. שבטים היה להם כוח עצום, מרכבה זאת אומרת הם בטעילים לשכינה. יש להם כוח לעורר כביכול אצל הקדוש ברוך הוא את המשכת האור. להיות מעוררים בעלת מי נוקמין את הפנימיות של המידוד האצילות. השבטים יכולים לעורר, הם מרכבה, הם בטעילים יכולים. וזהו לשון עלו. לכן כתוב על השבטים את הביטוי עלו, על ידי העלייה שלהם מלמטה למעלה. בגלל שהשבטים עולים, היינו הם מעוררים להמשיך את המשכה הזו, גרמו התערות הדלילה, הם מצליחים. הם מעוררים וגורמים שמלמעלה יהיה התעוררות, להיות האור נשפל בכלי. באמת שהבורא ימשיך ויצמצם את החסד שלו, שייכנס לתוך כלי וישפיע בבריאה, בעולמות בריאה, יצירה, עשייה. אך לאחר שנעשה התערות הדלילה, עכשיו בוא נסתכל איך זה במבט מלמעלה למטה. אחרי שהבורא התעורר להמשיך, אז מבחינתו, מבחינת האור, שפלות וירידה גדולה היא. מבחינתו זה ירידה גדולה, ההתייחסות כרגע לצורך של הנבראים. כמאמר הזל, כמו שחזל אומרים, במקום גדולתו, חולי, שם אתה מעורר את הענבה שלו. איפה שאתה מעורר את פעלות מהגדולה שלו, כמה הוא כזה גדול, הוא יכול להשפיע כל כך הרבה, זה בעצם מבחינתו, זה הענבה, זה ירידה, זה צמצום. כי אין ארוך כלל בין גדולתו העצמי, אם משהו נקרא גדול, כשמתפשט בשם הוויה דחסד, אתה לא יכול בכלל להשוות את הגדולה האמיתית שלו, יחס להשפעה שלו, כי הנבראים במה הם מגדילים אותו. וואו, תראה כמה הוא משפיע, אבל זה שהוא משפיע זה ירידה, זה צמצום. את הגדולה האמיתית שלו אתה אפילו לא יכול לתאר. וזהו, זה החלק השני, ויוסף הוא רד. יוסף מסמל את האור האלוקי העליון, ולכן כלפיו נאמר הוא רד, זו ירידה. כי יוסף הוא בחינת צדיק, כתוב עליו בפנימית התורה שזה חי אלמין, דקן ישכון לאור איני ליין. זה ביטוי משמעות שהוא אוסף את כל האורות העליונים, זאת אומרת, הוא מקור האורות העליונים. כי יוסף זה הוא בחינת יוסיף השם שנית ידו. כמו שכתוב במדרש רבה, ריש פרשת שמות. והיינו, מה המשמעות של היוסף הורד? אפשר להסביר שלושת המילים, יוסף הורד מצרימה. מה זה יוסף הורד? והיינו. שיהיה התעוררות של המידות נמשך למטה בכלים דעת צילות. מה פועלת ההמשכה למטה? המגבילים את האור. ברגע שזה נמשך למטה, זה נכנס לתוך ספירות, לתוך סדר. איך קוראים להגבלה הזו? מצרימה. זה נקרא מצרימה. למה קוראים לזה מצרימה? על שם שמהכלים של המידות נמשך למטה, שיהיה מיצרים וגבולים. מצרים זה לשון גבול. כמו שכתוב במקום אחר על פסוק, זכור את יום השבת לקדשו, בפירוש אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שם מוסבר מה זה הוצאתיך מארץ מצרים. אבל מזה אנחנו מבינים שמה זה מצרים? הירידה, הגבלה הזו. ולכן הוא ירידה גדולה מאוד. ונמצא, מה מסקנת העניין? מה שהיה עלייה לגבי השבטים, כשקראו בשם הוויה, מה שאצל השבטים נקרא עלייה, להודות לשם הוויה, היא הייתה ירידת יוסף. אצל יוסף זו ירידה, לעיקרות בשם סובב וממלא, אור הסובב, אור הממלא, זה אורות גבוהים, אבל כל עניינה מה זה, סובב כל אלמין, ממלא כל אלמין, להתעסק עם העולמות, כלפי יוסף זו ירידה, כלפי השבטים זו עלייה, ודי לא מבין. אז זה שלב ראשון להבין את ההבדל, וזה נגיע בזאת השם לחזור לפסוק שאיתו פתחנו, מה זה ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, מעלת יוסף על האחים, למה זה מתבטא בביטוי הזה, נראה את זה בזאת השם בפרק.